כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi All of us ovadati Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי. יום שני ב' בתמוז, תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קוף נון ה'. ומאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מצויים אנו בסייעת הדשמיא הגדולה מרחק שלושה שבועות, 21 דפים, מסיום מסכת בבא בתרא הבא עלינו לטובה, ביום חג בתמוז, יום שני בעוד שלושה שבועות, נלמד בסייעת הדשמיא, ובעזרתו יתברך, את הדף האחרון של מסכת בבא בתרא, דף קוף עין וב, ונחגוג את סיום המסכת הגדולה ביותר בש"ס, השתבח שמולד. כדי לעשות עוד צעד אל שמחת התורה, אנחנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדינו אליי, ולא אהבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאות אומר, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כך סך הגאון רבי בן ציון ברוק זצ"ל, ראש ישיבת בית יוסף נוברדוק שבירושלים. ביות הסטייפלר זצ"ל, בחור בישיבת נוברדוק שבביאלסטוק, היה טורח בדרכים שונות ומגוונות להחדיר ביטחון ואמונה בין חבריו בני הישיבה. לכבוד פורים תלה דף גמרא פורימי עם רש"י, ובו נאמר בין השאר כך: אין בודחין לא בנכסים שיש להם אחריות נדלן, ולא בנכסים שאין להם אחריות כסף, אלא במי שאמר והיה העולם. זו הייתה המשנה, והגמרא הייתה: אמר רב נובר דורקה, אחריות טעות כופר. פירש רש"י: אחריות, מי שנותן שם ואחריותו על הנכסים, הרי הוא כופר. כך מופיע בפניני רבינו קהילות יעקב בעמוד חי, ואת הדברים מביא הספר מאורות הדף היומי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, על אשר למדנו אתמול בדף קופנון דלת במסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, כעת נציג גם את התשובות. שאלה ראשונה הייתה: איזו ראיה התכוונו חכמים שהמקבלים צריכים לאבי? והתשובה: רבונה אמר ראיה בעידים, ורב חיסדא ורבא ברבונה אמרו ראיה לקיום השטר. שאלה שנייה: מה הדין עידים האומרים כתב ידינו הוא זה, אבל הפסולים היינו, ומדוע? התשובה: לרבי מאיר נאמנים, משום שסובר שמודה בשטר שכתבו שצריך לקיימו. לחכמים אין נאמנים, משום שסוברים שאין צריך לקיימו. שאלה שלישית: מאילו טעמים עשה רבי עקיבא לבדוק את הנותן שמת אם קטן היה או גדול? התשובה: א', שאסור לנבל את המת, ב', שהבדיקה לא תעזור כי הסימנים משתנים אחר מיטה. שאלה רביעית: מהו שטר פסים? התשובה: שטר שכותב לו כאילו מחר לו, אבל לא באמת מחר לו, שרוצה חברו שיחזיקו להשאיר. שאלה חמישית: מדוע לובש הודע שבשטר שכתבו אינו נאמן שזהו שטר אמנה במיגו שהיה טוען מזויף? התשובה: משום שזהו מיגו נגד עידים, שכן ענן סעדי שלא כתב שטר אמנה לפי שאסור לכותבו. השאלה האחרונה: לשיטת ריש לקיש, שצריכים להביא ראיה בעידים, מדוע קיבלו הקונים להחזיק בנכסים, ולא לא היה להם עדים שהנותן היה גדול? התשובה: משום שיש חזקה שהעדים חותמים רק על שטר שנעשה בגדול. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף קופנון דלת ממסכת בבא בתרא. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, ב' בתמוז תשע"ז, עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף קופנון ה' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קופנון דלת עמוד א', 9 שורות לפני סוף העמוד. מן המילים: ובפלוגתא דרבי יוחנן אמר ראיה בעדים, ורבי שמעון בן לקיש אמר ראיה בקיום השטר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. עסוקים אנו במחלוקת האמוראים, כאשר יש ויכוח בין נותן המתנה שרוצה לחזור בו לבין מקבלי המתנה שרוצים להשאיר את המתנה ברשותם. נותן המתנה טוען: שכיב מרע הייתי באותה שעה, ומקבלי המתנה טוענים, בריא היית באותה שעה, ולכן המתנה קיימת. על מי להביא ראיה? בזה חולקים האמוראים. מביאה הגמרא שהאמוראים נוספים נחלקו במחלוקת הזו. אומרת הגמרא ובפלוקתא במחלוקת של רבונה ורב חיסדא שנחלקו לאיל, מהי הראיה שצריכים מקבלי המתנה להביא לפי שיטת חכמים? נחלקו גם רבי יוחנן וריש לקיש. דרבי יוחנן אמר ראיה בעידים, הראיה שצריכים להביא היא ראיה בעידים שנותן המתנה היה בריא בשעת מתן המתנה, וכשיטת רבונה. רבי שמעון בן לקיש אמר ראיה שצריכים להביא אינה אלא בקיום השטר, די להם למקבלי המתנה שיקיימו את השטר שבידם, וכדעת רב חיסדא. איתיבי רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הקשה רבי יוחנן על שיטתו של רבי שמעון בן לקיש, שכאמור אמר שהראיה זה רק קיום השטר. שנינו בברייתא, מעשה שירה בבני ברק, באדם אחד שמחר בנכסי אביו בקרקעות שירש מאביו, ולאחר מכן מת אותו האדם. ועדיין לא הגיעו הנכסים ליד הלקוחות. והיה ידוע עליו שהוא בן 20, אבל לא נתברר אם יש לו סימני גדלות. שאם אין לו סימנים, אף שהוא בן 20, דינו כקטן ואין ממכרו ממכר. וכן אם יש לו סימנים, אבל לא מלאו לו 20 שנה, אינו יכול למכור בנכסי אביו. כמו שמבואר לקמן בדף קנ"ה עמוד א'. וכל זה לגבי קרקעות, אבל במטלטלין יכול למכור אפילו כשהוא קטן, כבן 6 או 7, כאמור במסכת גיטין, דף נ"ט עמוד א'. אם כן, האדם הזה מכר בנכסי אביו בקרקעות שירש מאביו, ולאחר מכן מת אותו האדם ועדיין לא הגיעו הנכסים ליד הלקוחות. באו הלקוחות עם שטר המחירה בידם לתבוע את הנכסים שקנו מיד בני המשפחה שהם היורשים של אותו היתום, וכנגדם באו בני המשפחה וערערו והשיבו על טענת הלקוחות לומר, קטן היה קרובינו שמכר לכם בשעת מיטה שלו. אם כן ודאי, גם בשעת המחירה היה קטן, וקטן אין ממכרו ממכר, וכיוון שלא זכיתם בנכסים, הרי הם שלנו, כי ירשנו את קרובינו. באו הלקוחות ושאלו את רבי עקיבא, שבבני ברק היה מקומו, כאמור במסכת סנהדרין דף למד ב' עמוד ב', שאלו את רבי עקיבא מהו לבודקו, מהו שנפתח את קברו ונבדוק את סימני הגדלות, שהן שתי שערות בזקן התחתון, ואם נמצא בו שתי שערות, נזכה בדין. וכותב הרמב"ן שמדובר שמת מיד לאחר המכירה, כי אם לא כן, לא תועיל בדיקת הלקוחות, שגם אם ימצאו סימנים, עדיין ייתכן שבשעת המכירה היה קטן, ורק לאחר מכן הביא סימנים. אילו ברמב"ם בלכות מכירה פרק חפתת הלכה י"ז מבואר שקטן שמחר קרקע בנכסי אביו, וכשנעשה גדול בן 20 ויש לו שתי שערות הוא לא מיכה, שוב אינו יכול לחזור בו. והטעם? משום שהלוקח נשתמש בקרקע לאחר שהמוכר היה גדול והמוכר רצה בממכרו, ממילא נתקיימה הקרקע ביד הלוקח. תוסות בדיבור המתחיל ועוד מקשים, כיוון שכבר מלאו לו י"ג שנה, מדוע צריכים לחשוש שלא הביא שערות? הרי במסכת נידה בדף ממחה עמוד ב' נאמר, קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקת סימנים, כי חזקה היא שהביאה סימנים. תרצים התוסות שמדובר שידוע שלאחר שהגיע לכלל שנותיו בדקו ולא מצאו סימנים. ולפיכך שהסתפק שם הקטן היה עדיין. נודע ביהודה תמה על קושיית התוספות, הרי מבואר במסכת נידה דף מבב עמוד א' שחזקה זו המכונה בשם חזקה דרבה, שמשהגיע לכלל שנותיו אומרים שמסתמה יש לו סימנים, אין סומכים על החזקה הזו אלא לגבי נידונים דרבנן, אבל לא לדאורייתא, וכל שכן שלא יוציאו ממון על פי החזקה הזו. תרץ הנודע ביהודה שבאמת החזקה הזו היא חזקה גמורה, וראוי להוציא ממון על פיה. מה שלא סומכים עליה לגבי דיני תורה, זה דווקא באופן שאפשר לבדוק ולברר אם הביא סימנים, ודין הוא שבמקום שאפשר לברר לא סומכים על החזקה. אבל כאן אי אפשר לברר משום שסימנים עשויים להשתנות. חוזרים אל הגמרא שאומרת, שאמר להם רבי עקיבא, אי אתם רשאים לנבלו, אין אתם רשאים לבזותו. ובגיליוני הש"ס הוא כותב, שאפשר שמקור האיסור לבזות את המת מהכתוב בספר דברים פרק כ"א פסוק כ"ג לא תלין נבלתו על העץ. ייתכן שיש לאסור גם משום ביטול מצוות קבורה, שכאשר פותח את קברו מבטל את המצווה הזו. ועוד אומר להם רבי עקיבא, אפילו אם היה מותר לכם לפתוח את קברו ולבודקו, לא הייתם זוכים בדין גם כשתמצאו בו סימני גדלות, כי סימנים עשויים להשתנות לאחר מיתה. וגם אם נראים עכשיו כסימני גדלות, ייתכן שאם היה חי, היו מכירים בהם שאינם סימנים גמורים. שואל התוספות בדיבור המתחיל ועוד, כיצד ייתכן שאם נראה קטן בחייו ייראה גדול לאחר מיתה? תרץ רבינו תם שייתכן שבחייו היו אלו שערות לבנות, ואינן שערות גמורות אלא שומה באלמה, ולאחר מיתה הושחרו ונראים כסימנים. אבל תוספות דוחים את דברי רבינו תם ואומרים, לא מצאנו בשום מקום ששערות לבנות אינם נחשבות סימן. תרצים התוספות בשם רי, ששמה בחייו לא היו גומות, ומחמת מיתה יש שם גומות. כמו שנאמר במסכת נידה דף נ"ב עמוד א', שגומות אף על פי שאין שם שערות, בכל זאת זה נחשב לסימן. לפי זה כוונת התוספות שאם ימצאו בו גומות, אף על פי שגומות הם סימני גדלות, והטעם משום שוודאי היו שם שערות והם נשרו, מכל מקום באמת זה לא מהווה ראיה, כי ייתכן שנעשו לו גומות לאחר מיתה. רבי יוחנן מבאר מדוע המעשה מיושב רק לפי שיטתו, אבל לא לפי שיטת ריש לקיש. בשלמה לדידי, אומר רבי יוחנן, זה יהיה טוב לשיטתי, המעשה דלעיל, דאמין הראיה בעידים. שהרי אמרתי שהראיה שצריכים מקבלי המתנה להביא היא ראיה בעידים דווקא, שיעידו שהיה בריא בשעת המתנה ולא מספיק שיקיימו את השטר. אם כן, גם במעשה הזה, לא היה די ללקוחות לקיים את השטר שבידם על מנת להוציא את הנכסים מיד היורשים, אלא היו צריכים להביא ראיה בעידים שהמוכר היה גדול. וכיוון דאמר רבי עקיבא ללקוחות, איתו עידים, אביו עידים שהיה גדול ולא אשכחו, ולא מצאו עידים כאלו, היינו דקעתו ואמרו לי, מהו לבודקו? משום כך, הוצרכו לבוא לפני רבי עקיבא ולשאול אם יש להם היצע לזכות בדין, על ידי שיבדקו את המת, שמה יש בו סימני גדלות. אלא לדידך, אלא לשיטתך את הרש לקיש. דאמרת ראיה בקיום השטר, שאמרת שהראיה שצריכים מקבלי המתנה להביא אינה אלא ראיה בקיום השטר, ולאחר שיקיימו את השטר זוכים בדין ומוצאים את הנכסים מחזקת נותן המתנה, משום שיש לסמוך על חזקה דאשתה ולומר, כמו שעכשיו הוא בריא, כך הוא היה בריא בשעת המתנה ומתנתו קיימת, אם כן גם במעשה הנה, למה להו לבודקו? מדוע הוצרכו הלקוחות לבדוק את המת ולהוציאו מהקבר ולהוכיח שהיה גדול? הרי די להם דלקיימו שטריו, ולוקמה בניחסי, שיקיימו את השטר שבידם, ויזכו על ידי כך בנכסים, שאף על פי שאין כאן חזקה דאשתה לטובתם, אבל יש במקומה חזקה אחרת, שאין עידים חותמים על השטר, אלא כשיודעים, שכבר נעשה המוכר גדול, ולפי שיטתך אתר יש לקיש, שחזקה דאשתה מועילה להוציא ממון, גם החזקה הזאת הועיל. מתרץ ריש לקיש ואומר, אכן לשיטתי, אם הלקוחות באים להוציא מיד היורשים, די להם שיקיימו את השטר. מה שרבי יוחנן מקשה מן המעשה הזה, מי סברת נכסי בחזקת בני משפחה קיימי, וכי סבור אתה שמדובר שהנכסים היו עדיין בחזקת היורשים, וקעתו לקוחות ומערערי, ובאו הלקוחות לקיים את מקחם, ולא זכו בדין? לא כך היה המעשה. אלא נכסי בחזקת לקוחות קיימי. הנכסים היו בחזקת הלקוחות, כי כבר הספיקו להחזיק בהם לפני הערעור של בני המשפחה. לאחר שהחזיקו הלקוחות, קעתו בני משפחה וקם מערערי. באו בני המשפחה וטענו כנגדם שלא כדין החזיקו, משום שקרובם המוכר היה קטן ולא חלה המחירה. על זה נאמר שלא זכו בדין, משום שמוציא מחברו עליו הראיה, ואין מכאן קושייה על שיטתי אני ריש לקיש. והגמרא מנסה להביא ראיה שמדובר דווקא באופן שהעמיד ריש לקיש. אך הנה ממסתברא. כך גם מסתבר במעשה הזה, שאכן מדובר שהנכסים היו בחזקת הלקוחות, ובני משפחה הם שביקשו עיצה לזכות בדין על ידי שיבדקו את המת בקברו, ויוכיחו שהיה קטן. שכן משמע מדקה אמר לו, אי אתם רשאים לנבלו, מזה שישיב להם רבי עקיבא, אין אתם רשאים לבזות את המת על ידי הבדיקה. והשתיקו והם שתקו והסכימו לדבריו. אז היא אמרת בישלמה בני משפחה כמערערי, הדבר מובן אם נניח שבני המשפחה הם הילו שרצו לבודקו, משום אחי השתקו, משום כך כאשר אמר להם רבי עקיבא שיש בבדיקה הזו ניבול וביזיון עבור המת, הסכימו לדבריו שלא לנבל את קרובם. אלא היא אמרת לקוחות כמערערי, אבל אם תאמר שהנכסים היו בחזקת היורשים והלקוחות הם הילו שרצו לבדוק את המת, אם כן זה לא מובן, מה ישתקי? מדוע שתקו לדברי רבי עקיבא? לאמרו לי, אנן זוזה יאבינן לי, לנבל ולנבל. הם היו צריכים להשיב לרבי עקיבא, אנחנו נתנו למוכר המת את דמי המקח, ואם לא נוכיח שהיה גדול, נפסיד את כספינו. וכיוון שכן, נבדוק אותו אף שיתנבל בבדיקה הזו. אין אנו חוששים לבושתו מאחר שהפסדנו מרובה. מבואר בדין הזה שאסור לנבל ולבזות את המת, ויש חילוק בין קרובים לשאר כל אדם. והטעם, שאף על פי שאסור לבזות את המת, אין אדם מחויב להפסיד את ממונו בשביל למנוע ביזיון מהמת. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל זוזי, שדווקא אם היה ממון שלו ועכשיו הוא מפסידו אומרים זאת. אבל קרובים אף שמפסידים את הירושה אינם רשאים לנבל את המת בשביל כך. שהרי לא נתנו לו דבר. ועוד מפרשים התוספות שאינם רשאים לנבלו משום שהוא קרובם. ונראה שכוונתם שעל הקרובים מוטל יותר לדאוג לכבוד קרובם. ואילו תוספות הראש מבאר שמן הדין מותר לבדוק את המת במקום הפסד ממון. אלא שהקרובים יש להם לעשות לפני משורת הדין שהרי לא מפסידים דבר. ורק נמנע מהם הירושה מה שאין כן לקוחות שנתנו מעות ואין להם לוותר. והפתחי תשובה ביורה דעה סימן שין סמך ג' אומר שיש שלמדו מכאן שמותר לפתוח את הקבר לצורך התרת עגונה, לבדוק אם המת הוא בעלה של אישה זו, ושתהיה מותרת להינשא לאחר. דוחה הגמרא ואומרת אם משום מה לא עיריה, אם בגלל הדקדוק הזה אין כאן ראיה לריש לקיש. שהרי יש לומר אחי כאמר לו, שכך אמר רבי עקיבא ללקוחות, חדדי אתם רשאים לנבלו, ראשי ייתן לכם לבזתו בבדיקה, ועוד וכי תאים רוזוזה שקה לנבל ולנבל, גם אם תטענו לי שאתם לא חוששים לבושת של המת, מאחר שלקח לכם מעות ואם לא תבדקו ותפסידו, עדיין אין לכם לבודקו. כי גם אם תמצאו בו סימנים, אין זו ראיה שהיה גדול, משום שסימנים עשויים להשתנות לאחר מיטה, והשערות שנראות עכשיו כסימן, ייתכן שאם היה חי, היינו מכירים בהם שאינם סימן גמור. ויהיה הגמרא, מסע ומתן בבירור דעת רבי יוחנן. אומרת הגמרא, שאל רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן מהסיפה של הברייתא הזו ששנויה במשנת בר כפרה. כמו שרבי סידר שישה סדרי משנה, כך היו גם חכמים אחרים מסדרים ושונים את דברי התנאים כמו ברייתא דרבי חייא ובר כפרה וכן תנא דבי שמואל ועוד. כך מפרש רש"י במסכת ברכות דף כ' עמוד א'. אם כן, שאל רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן מהסיפה של הברייתא הזו ששנויה במשנת בר כפרה. הרי שהיה אדם אחד אוכל פירות השדה ובא בחזקת שהיא שלו. המילה ובא מורה על המשכיות הפעולה, כלומר שהיה אוכל וממשיך לאכול, אבל עדיין לא אכל במשך 3 שנות חזקה. כי אם היה 3 שנות חזקה, נאמנו לטעון שקנה זאת, גם אם אין לו שטר בכלל. וקרא עליו אחד ערער, וטען כנגדו אדם אחר לומר שלי היא, ויש לי עדים שהייתה שייכת לאבותיי. והוציא זה הנתבע את עונו, את שטר המחירה, והוא נקרא עונו לשון כוח, משום שהשטר הוא כוח הראייה שיש לו בנכסים, לומר שמחרת לי את השדה או שנתת לי אותה במתנה. הדין בזה שאם אמר התובע, איני מכיר בשטר זה מעולם ולא כתבתיו, אלא מזויף, הוא התקיים השטר בחותמיו. וביור הלשון בחותמיו, שהתקיים השטר על ידי העדים החתומים בו שיבואו ויעידו שזה כתב ידם. והדין הוא שיכול גם לקיים על ידי עדים אחרים שמעידים שמכירים את החתימות שבשטר, וכן יכול לקיים את השטר על ידי שיביא שטר אחר, עם אותן החתימות שכבר נתקיים בבית דין, שאכן אילו חתימות ידיהם של העדים. אם הוא מקיים את השטר בחותמיו, הוא יזכה בדין. ואם אמר התובע, אמנם מודה אני שכתבתי את השטר הזה, אבל אין בו ממש, משום ששטר פסים הוא זה, שטר פיוסים הוא, פייסת אותי לכתוב לך שטר מחירה בשביל שיראו אנשים ויחשבו שאתה עשיר, שקונה קרקעות, אבל באמת לא קנית ממני כלום, או שטען שאין בשטר הזה ממש משום ששטר המנה הוא שמחרטיב לך, ולא נתת לי דמים, הדין בזה שאם יש עדים המעידים כדברי התובע, עליך אחר עדים, ואם לאו אם אין לו עדים, עליך אחר השטר. והנתבע ששטר מחירה בידו זוכה בדין, ואף על פי שלא קיים את שטרו על פי עדים, אם כן יש לו לתובע מיגו שהיה יכול לטעון מזויף, מכל מקום אינו נאמן במיגו. ובהמשך מבואר שלולי שהודעת התובע בשטר הייתה נחשבת כקיום גמור, היה נאמן לטעון שלא קיבל דמים במיגו שהיה טוען שהשטר מזויף. ובפרש הרשב"ם שהטעם שאינו נאמן במיגו, כיוון שטוען שהוא שטר המנה או שטר פסים, אנן סעדי שלא היו העדים חותמים על שטר כזה, כי יש בזה עוולה. שאם לא יפרע לו הלווה יבוא המלווה ויגבה שלא כדין מהלקוחות שקנו את הקרקעות של הלווה. ולא אומרים מיגו במקום אנן סעדי. אבל הריטב"א דוחה את הפירוש הזה, שבאופן זה אין לדון כלל שיהיה נאמן ולא תלוי במחלוקת אם מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. ומפרש הריטב"א שמדובר שהעדים לא ידעו שחתמו על שטר המנה אלא חשבו שהוא שטר שעשוי כדין. מסיים ריש לקיש את שאלתו, לימה, האם נאמר שמשנת בר כפרה ששנינו בה שהיא מודה שכתב את השטר שוב אינו יכול לטעון שאין בו ממש? כרבי מאירי. דאמר שרבי מאיר אומר במשנתנו לאל בדף קנ"ג עמוד א', שמקבלי המתנה זוכים בנכסים, וטעמו משום שמודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו. ודברי ריש לקיש הם כשיטתו לאל שרבי מאיר וחכמים נחלקו בעניין מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. וכיוון שנותן המתנה הודה בשטר שכתב, הרי זה כשטר מקוים ואינו יכול לבטלו בטענת שכיב מרה, שהוא היה שכיב מרה בשעה שכתב את השטר, ולא רבנן, ואי אפשר לומר שמשנת בר כפרה נאמרה כשיטת חכמים. שהרי דעתם היא, שאף על פי שהנותן הודע בשטר, עדיין צריכים מקבלי המתנה לקיים את השטר, משום שמודה בשטר שכתבו, אין זה קיום גמור ועדיין צריך לקיימו כדין. וקשה, שנמצא שבר כפרה שנה את משנתו כדברי יחיד, כדברי רבי מאיר ולא כדברי חכמים. אמר להישיב רבי יוחנן לריש לקיש, לא, אין הדבר כך, משום שאני אומר, דברי הכל מודה בשטר שכתבו, אינו צריך לקיימו. ומה ששנינו במשנתנו, שלחכמים צריכים מקבלי המתנה להביא ראיה, אין הכוונה לראיה בקיום השטר. אלא שצריך להביא ראיה בעידים שבריא היה. שאפילו אם נתקיים השטר מפי שני עדים אחרים, גם כן סוברים חכמים שצריך בעל השטר להביא ראיה שהנותן היה בריא. כמו שפירש לאל רבי יוחנן. מקשר ריש לקיש על דברי רבי יוחנן. כיצד אתה אומר שלדברי הכל מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו? והמפלג פליגי. והרי מצאנו במקום אחר שנחלקו בזה רבי מאיר וחכמים, דתנן, והגיליון השס מאיר פה שצריך לומר דתניה, שנינו בברייתא, במסכת כתובות חי עמוד ב', העדים שהעידו על החתימות שבשטר, ואמרו כתב ידינו זה, אבל אין בו ממש משום שאנסו אותנו לחתום שקר, או שהיינו פסולים, אין אותם העדים נאמנים לפוסלו לשטר, כי מאחר שהלווה עצמו מודה שכתב את השטר, הרי השטר מקוים ואין העדים נאמנים לפוסלו. אילו הם דברי רבי מאיר. כמו שמבואר במשנה במסכת כתובות דף חי עמוד ב', שאם השטר נתקיים כדין, אין העדים החתומים בו נאמנים לפוסלו, כי כיוון שאגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. כלומר, כיוון שהעדות שבשטר נתקבלה בבית דין, הרי זה כאילו שהעדים החתומים בו באו לפנינו והעידו ככל הכתוב בשטר. כאשר הם באים אחר כך לסתור את דבריהם, אין העדותה מתקבלת. שדינו, שאחר שכבר קיבלנו את העדות פעם אחת, אין העדים יכולים לשנות בדבר. אמנם, אם באו עדים אחרים לפסול את השטר, לא שייך לומר כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, והעדותה מתקבלת בתורת ספק. והיינו שיש ספק מחמת ההחשה של העדים שבשטר לעדים הפוסלים את השטר, והופך העניין לספק. אלה כאמור דברי רבי מאיר, וחכמים חולקים על רבי מאיר ואומרים שהעדים נאמנים לפסול את השטר, כי אף על פי שהשטר נתקיים מפי הלווה, אין זה קיום גמור ואינו מתקיים אלא מפי העדים, ולכן נאמנים אל מפוסלו, כי הפה שאסר הוא הפה שהתיר, כאמור במסכת כתובות דף חי עמוד ב'. הרי לנו שרבי מאיר וחכמים נחלקו עם קיום על פי הלווה נחשב כקיום גמור, ולא צריך קיום אחר, או שאינו קיום גמור, ועדיין צריך לקיים את השטר על פי שני עדים. אמר להישיב רבי יוחנן לרש לקיש, יש לחלק. אי עדים אלימי אומר אישטרה, גם אם מצאנו שגדול כוח העדים ויכולים לבטל את השטר המקויים מפי הלווה, אי הוא כל כמיני, הלווה עצמו וכי הדבר תלוי בו, כלומר, יש לחלק. דווקא העדים יכולים לבטל את השטר המקויים מפי הלווה, משום שכוחם גדול, אבל לגבי הלווה עצמו, גם חכמים עודים שלאחר שנתקיים השטר מפיו, שוב אינו יכול לבטלו. חוזר רש לקיש ומקשה סתירה בדברי רבי יוחנן. אמר לב, הלא משמך אמרו, לגבי המעשה שהיה בבני ברק לאל בדף קוף נון דלת עמוד א', שאדם אחד מחר את נכסיו ומת לפני שהלקוחות החזיקו בנכסים, וכשבאו הלקוחות לתבוע את מקחם, השיבו להם בני המשפחה שהם היורשים. אף ששטר המחירה שבידכם אינו מזויף מכל מקום, לא זכיתם בנכסים משום שקרובינו היה קטן בשעת המחירה, ועל זה אמרו, בשם רבי יוחנן יפה עיררו בני המשפחה, שכיוון שלא נתקיים השטר אלא על פיהם נאמנים אל מבטלו, כיוון שמודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו. כך מקשה רש לקיש על רבי יוחנן, ועל הקושייה הזו קשה, מניין שזוהי כוונת רבי יוחנן באומרו יפה עיררו בני משפחה. הרי ייתכן לפרש שכיוון שאמר לאל שהלקוחות צריכים להביא ראיה בעידים ולא די להם לקיים את השטר, זהו גם טעמו בשמועה הזו שיפה עיררו בני המשפחה, ודחו את טענת הלקוחות משום שלא היה להם עידים. התשובה היא, שבהמשך השמועה הזו אמרו בפירוש שטעמו משום שמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, ולא משום שצריך ראיה בעידים. וכאן בגמרה הזכירו רק את תחילת השמועה. ועוד תירוץ, מהלשון יפה עיררו משמע שהטעם משום שהשטר לא נתקיים כדין, ולכן נאמנים בני המשפחה בטענתם. אבל אם היה הטעם משום שאין להם עידים, לא היה לרבי יוחנן לאומרה בלשון יפה עיררו, אלא היה לו לומר המוציא מחברו עליו הראיה. חוזרים אל הגמרה, אמר לי, משיב רבי יוחנן בתשובה לרש לקיש, שמועה זו אל עזר אמרה, וסברו השומעים שמאחר שהוא תלמידי, מסתמה הוא אמר כך בשמי, אבל באמת אני לא אמרתי דבר זה מעולם. ממשיכה הגמרה להקשות על דברי רבי יוחנן. אמר רבי זעירה, אם יכפור רבי יוחנן ברבי אלעזר תלמידו, אף שנקל לו לרבי יוחנן להכחיש את השמועה שנאמרה בשמו, ולתלותה ברבי אלעזר שהוא תלמידו ואין לו אימה מפניו, וכי יכפור גם ברבי ינאי רבו? כלומר, וכי יוכל לכפור בדברים שאמר הוא עצמו בפני רבו? ואמר רבי ינאי, אמר רבי, אמר רבי ינאי בשמו של רבי, מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו. יש פה גרסה בגמרה, מודה בשטר שכתבו, אינו צריך לקיימו, אבל זה לא משנה את הבנת קושיית הגמרה. כי הקושייה היא מדברי רבי יוחנן ולא מדברי רבי ינאי. ולפי הספרים שלא גורסים את המילה אינו, רבי יוחנן הקשה שלא היה צריך רבי ינאי להשמיע את הדין הזה כי הוא מבואר במשנה. לפי הספרים שגורסים אינו, רבי יוחנן הקשה על רבי ינאי, שבמשנה מבואר להפך מדבריו. אם כן, אמר רבי ינאי בשמו של רבי, מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. ואמר לרבי יוחנן, רבי, מדוע הוצרכת להשמיע את הדבר הזה? וכי לא משנתנו איזו? שנינו לאל בדף קוף נון ג' עמוד א', וחכמים אומרים, המוציא מחברו מקבל המתנה, עליו הראיה. וידוע לנו שאין ראיה אמורה בדבריהם, אלא ראיה בקיום השטר. שאף על פי שנותן המתנה עודה בשטר, עדיין צריך לקיימו. הרי מפורש שדעת רבי יוחנן, שרבי מאיר וחכמים נחלקו במשנתנו, במודה בשטר שכתבו, אם צריך לקיימו. וכיוון שכך, איך יכול לומר שלדברי הכל מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו? ישב רב זיירה את דברי רבי יוחנן ברם, אולם נראים דברי רבינו יוסף. דאמר רבינו יוסף, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, משנה זו ששנינו במשנת בר כפרה, שמודה בשטר שכתבו, אינו צריך לקיימו, אינה דברי הכל, אלא דברי חכמים. אבל רבי מאיר אומר, מודה בשטר שכתבו, שצריך לקיימו. ולפי זה מתרץ רבי זעירה, ומהי דברי הכל? מה הפירוש בדברי רבי יוחנן שאמר על משנת בר כפרה, שלדברי הכל מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו? והרי נתברר שיש בזה מחלוקת, אלא משום דרבנן שהם רבים שנו את המשנה הזו לגבי רבי מאיר שהוא יחיד כדברי הכל היא. ולכן אמר רבי יוחנן שלדברי הכל מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, כאשר כוונתו שזוהי דעת חכמים. ולא כמו שסברה הגמרא בתחילה, שכוונת רבי יוחנן שלדברי הכל מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו, ואין מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים בזה. אלא המחלוקת אם צריך להביא ראיה בעידים. בקשה הגמרא והאיפ חתנן, כיצד ייתכן לומר שלדברי חכמים מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו וחולקים בזה על רבי מאיר? הרי לאל במשנתנו בדף קנ"ג עמוד א', שנינו להפך. נאמר שם וחכמים אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, הנה מבואר שאם מפרשים שנחלקו במשנה הזו מטעם מודה בשטר שכתבו אם צריך לקיימו, על כוחך שחכמים הם אילו שסוברים שצריך לקיימו. תרץ את הגמרא איפוך. לדעת רבי יוחנן יש להפוך את שמות התנאים במשנתנו. שחכמים הם האומרים שמקבלי המתנה זוכים בדין, אף מבלי שיקיימו את השטר. ורבי מאיר אומר שעל מקבלי המתנה להביא ראיה, והיינו ראיה בקיום השטר. ועדיין קשה והתניא, הרי שנינו בברייתא במסכת כתובות דף חי עמוד ב', שעידים הבאים לפסול את השטר ואומרים שחתמנו בו, אבל הייתה חתימה זו בפסול, משום שהיינו קטנים או אנוסים. הדין הוא שכיוון שהלווה עצמו הודה בשטר, הרי השטר מקוים ואין העידים נאמנים לפוסלו, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים נאמנים, הרי מבואר שרבי מאיר סובר שמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, וחכמים חולקים עליו. מתרץ את הגמרא איפוך, גם בברייתא הזו יש להפוך את שמות התנאים. ולפי זה גם בברייתא במסכת כתובות נחלקו בעניין מודה בשטר שכתבו אם צריך לקיימו. ומה שהובא לאל שרבי יוחנן חילק שדווקא שם אמר רבי מאיר, משום שגדול כוח העדים, לפי המסקנה כאן לא אמר רבי יוחנן את הדבר הזה מעולם. מקשה עדיין הגמרא והרי להיל בדף קנ"ד עמוד א', כשנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בביאור המחלוקת במשנתנו, רבי יוחנן ראיה בעדים כאמר. רבי יוחנן אמר שהראיה שצריכים להביא מקבלי המתנה היא ראיה בעדים, שנותן המתנה היה בריא ולא די בקיום השטר. ולא נחלקו רבי מאיר וחכמים בעניין מודה בשטר שכתבו, ואילו עכשיו אומרים שלרבי יוחנן המחלוקת ביניהם במודה בשטר שכתבו אם צריך לקיימו. מתרץ את הגמרא איפוך, יש להפוך את השמות במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לאל בדף קנ"ד עמוד א', שריש לקיש הוא שאמר שהראיה שצריכים להביא מקבלי המתנה היא ראיה בעידים, ולדעתו אין המחלוקת בעניין מודה בשטר שכתבו, ורבי יוחנן אמר שהראיה היא בקיום השטר. ומאחר והחלפנו את השמות במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, מברר את הגמרא לימה לי פוכנה מתיופתא, לכאורה ראוי להחליף את השמות גם בקושייה לאל, שלא רבי יוחנן הוא שיקשה לריש לקיש מהמעשה שהיה בבני ברק, אלא ריש לקיש יקשה לרבי יוחנן, שהרי הקושייה היא שהמעשה בבני ברק משמע שהראיה שצריך להביא היא ראיה בעידים, ולפי מה שהחלפנו את השמות ריש לקיש הוא שסובר כך. משיבה הגמרא לא, אין צורך להחליף את השמות בקושייה. לעולם רבי יוחנן הוא זה שיקשה לריש לקיש, אלא שצריך לשנות את תוכן הקושייה. והגמרא מבארת כיצד הוכיח רבי יוחנן מהמעשה שהיה בבני ברק שהראיה שצריכים מקבלי המתנה היא ראיה בקיום השטר ואין צריך ראיה בעידים. אחי כאמר לרבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש. כך הקשה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש. במעשה שהיה בבני ברק מדובר שהלקוחות היו מחזיקים בנכסים, ובני המשפחה באו לטבוע מידם, כפי שהביאה הגמרא לאל בדף קנ"ד עמוד ב' לשיטת ריש לקיש. יש לשאול, כיצד ייתכן שהלקוחות הצליחו להחזיק בנכסים? בישלמה לדידי, זה יהיה מובן לשיטתי, אני רבי יוחנן דאמין הראיה בקיום השטר, שהרי אמרתי בביאור משנתנו, שהראיה שצריכים להביא מקבלי המתנה אינה אלא ראיה שהשטר מקוים. לפי זה די היה ללקוחות לקיים את השטר של המחירה שבידם, והיינו דמשכחת לה דנחתי לקוחות לנכסים. לפי זה מובן כיצד ייתכן שהלקוחות ירדו לנכסים שקנו, משום שכאשר באו לטבוע את הנכסים יד בני המשפחה ושטר מקוים בידם, אף שכבר אז טענו בני המשפחה שהמוכר היה קטן, אין הדין עמם, והחזיקו הלקוחות בנכסים. ואחרי זה באו בני המשפחה לפני רבי עקיבא ושאלו אותו אם הם יכולים לבדוק את המת ולהוכיח שהוא היה קטן. אלא לדידך לשיטתך אתה ריש לקיש דאמרת ראיה בעידים, שאמרת בביאור משנתנו שהראיה שצריכים להביא מקבלי המתנה היא ראיה בעידים דווקא, ולפי זה גם במעשה שהיה בבני ברק היו צריכים הלקוחות להביא ראיה בעידים, איך היא משכחת לדנחתי לקוחות בנכסים? כיצד ייתכן שהלקוחות ירדו לנכסים אחר מיטת המוכר, והלא כשהיו רוצים להחזיק בנכסים היו בני המשפחה משיבים להם שהמוכר היה קטן ואין הלקוחות זוכים משום שאין להם ראיה בעידים? שהרי אם הייתה להם ראיה בעידים שהמוכר היה גדול, כיצד שייך לדון לאחר מכן אם לבדוק את המת שמה הוא לא הביא סימנים? הרי כבר היו עידים. עכשיו מבאר את הגמרא מה היה התירוץ של ריש לקיש לפי הביאור החדש בקושיית רבי יוחנן. אמר לה, ישיב לו ריש לקיש לרבי יוחנן, אף שלגבי משנתנו בדף קנ"ג עמוד א', דעתי שמקבלי המתנה צריכים להביא ראיה בעידים שהנותן היה בריא ונתקיימה מתנתו, אבל לגבי המעשה שהיה בבני ברק, מודין הלך בערער דבני משפחה דלאו ערערו. מודה אני לדבריך אתה רבי יוחנן שהלקוחות זוכים בתביעתם גם מבלי שיביאו ראיה בעידים שהמוכר היה גדול. והערעור של בני המשפחה אין בו ממש, ולכן ייתכן שאכן הנכסים היו בחזקת הלקוחות. ובבאר יש לקיש את דבריו, מה איקה אמרי, מה אמרו בני המשפחה כשלא רצו לתת ללקוחות להחזיק בנכסים? הרי כל טענתם הייתה שקטן היה. ועל זה יש לנו לומר שזו לא טענה, משום שחזקה היא שאין העדים חותמים על השטר, אלא אם כן מבורר להם שבין מוכר ובין לוקח נעשה גדול, וראוי לקיום הקניין. מוסיף הריטב"א שחזקה זו נאמרה לאו דווקא לגבי גדול, אלא לגבי כל דבר אומרים שחזקה היא שאין העדים חותמים על השטר, אלא אם כן הכל נעשה כעוגן. אומרת הגמרא, איתמר נאמר בבית המדרש, קטן, נער, היורש קרקעות אביו שמת, מאימתי מוכר בנכסי אביו בקרקעות שירש מאביו? רבה אמר רב נחמן בן 18 שנה, ורבונה בר חיננה אמר רב נחמן מבין 20 שנה. והדרב עליו בפירוש יתמר אל המכלל היתמר. קטן נחשב כל שלא נתקיימו בו שני תנאים, א' מלאו לו י' ג' שנים, ב' הביא שתי שערות בזקן התחתון שאין סימני גדלות. קטן מדין תורה אין ממכרו ממכר, אבל תקנו חכמים שמבין 6 או 7 או יותר, כל אחד לפי חריפותו, יוכל למכור ולקנות. ותקנו זאת משום כדי חייו, שיוכל למכור מטלטליו ולקנות מזונות, כאמור במסכת גיטין דף נ"ט עמוד א'. קטן שהגיע לגיל הזה נקרא בלשון התלמוד, הגיע לעונת הפעוטות. ודווקא אם אין מי שמשתדל בשביל הקטן הזה, אבל אם יש לו אפוטרופוס, לא תקנו את התקנה הזו, משום שהאפוטרופוס מוכר וקונה בשבילו, ולא שייך הטעם בכדי חייו. כך אומרת הגמרא במסכת כתובות דף עין עמוד א'. וכן יתומים שסמוכים אצל בעל הבית, דינו כאפוטרופוס. התקנה הזו, שאמרו שמבין 6 או 7 או יותר, כל אחד לפי חריפותו יוכל למכור ולקנות, תקנו רק לגבי מטלטלין, אבל לא בקרקעות, ולא עוד, אלא שבקרקעות תקנו להפך, שקרקעות שירש מאביו, אינו יכול למכור אפילו לאחר שנעשה גדול, עד שיהיה בניותחת או חף שנים. כי חששו שמה ימכור בזול, מאחר ודעתו קרובה אצל מעות, ועדיין לא נתיישבה דעתו בדרכי העולם, כפי שתאמר הגמרא לקמן. דנה אצלנו עכשיו הגמרא, מהו הגיל שלגביו נאמרה התקנה הזו. אז נאמר בבית המדרש, נער היורש את קרקעות אביו שמת, ואף על פי שמדובר באדם שמלאו לו י"ג שנים והביא סימני גדלות שדינו כגדול לכל התורה, בכל זאת קוראים לו קטן, והכוונה של עניין הנידון כאן הוא קטן. ואם לא הביא שתי שערות שהם סימני גדלות, גם אם הוא בן י"ח או חף שנים, אין ממכרו ממכר, כמבואר בהמשך הגמרא. ומדובר במי שאינו יודע בטיב מסע ומתן יפה, שאם לא כן, מיד כשמלאו לו י"ג שנים והביא שתי שערות, ממכרו ממכר. אז נער היורש קרקעות אביו, מאימתי מוכר בנכסי אביו בקרקעות שירש מאביו? ויש מחלוקת ראשונים בדין שאר הנכסים, שיטת הרשב"ם לקמן בדף קנ"ו, שדווקא לגבי ירושת אביו תקנו שלא יוכל למכור, אבל בנכסי עצמו, כגון שנתנו לו מתנה או שקנה בעצמו, יכול למכור. בשיטת הרשב"א, דווקא אמרו בנכסי אביו, אבל בנכסי אמו ושאר ירושות, לא תקנו. ודווקא בן, אבל בת שירשה את אביה, יכולה למכור. והטעם משום שלא תקנו, אלא בדבר השכיח, וירושת הבן בנכסי אביו היא השכיחה ולא כל שאר האופנים. שיטת רבינו תם, שלאו דווקא בירושה, אלא אפילו בנכסים שקנה, הוא עצמו אינו יכול למכור. אם כן, נער היורש קרקעות אביו שמת, מאימתי מוכר בנכסי אביו בקרקעות שירש מאביו? רבה אמר רב נחמן מבין 18 שנה. והגמרא לקמן תדון עם הכוונה שמלאו לו 18 שנה, או שנכנס לשנת ה-18. ורבונה בר חיננה אמר רב נחמן מבין 20 שנה. רבנו גרשום גורס להפך, שרבה הוא זה שאמר שמוכר מבין 20, ורבונה אמר שמוכר מבין 18 שנה. מה טיב רבי זיירא, הקשה רבי זיירא לשיטת רבונה בר חיננה הסובר, שרק מבין 20 שנה יכול למכור? הרי שנינו מעשה בבני ברק באחד שמחר בנכסי אביו, בקרקעות שירש מאביו ומת, והחזיקו הלקוחות בנכסים, ובאו בני משפחה שהם היורשים של אותו מוכר, והרערו לומר קטן היה בשעת מיטה, וטענו שקטן היה בשעת המיטה ולא חלה המחירה. אם כן, אנחנו ירשנו את הנכסים, ובאו בני המשפחה ושאלו את רבי עקיבא, מהו לבודקו? מהו שנפתח את הקבר ונבדוק אם יש לו סימנים? שאם אין לו סימנים, ודאי שהיה קטן בשעת מחירה ונזכה בדין. אמר להם רבי עקיבא, הייתם רשאים לנבלו ולבזותו את המת על ידי פתיחת הקבר. ועוד, סימנים עשויים להשתנות לאחר מיטה, וגם אם לא תמצאו לו שערות, זה לא יהווה הוכחה שהיה קטן בשעת המחירה, כי ייתכן שהיו לו שערות ונשרו לאחר מיטה. מסיים רבי זיירא את קושייתו, בישלמה למאן דאמר בן 18 שנה, מעשה הנ"ל מובן לשיטת רבה, שסובר שמבין י"ח שנים יכול למכור את נכסי אביו אם יש לו סימני גדלות, היינו דקעתו ואמרו לי, מהו לבודקו? לפיכך באו היורשים ושאלו, מהו לבודקו? שרצו להוכיח שאין לו סימני גדלות, ואם כן, אף שהוא בן 18 שנים, מכל מקום, אין ממקרו ממקר, משום שהוא קטן. ועל כוחך כך היה מעשה שכבר מלאו לו י"ח שנים, כי אם לא הגיע לגיל שראוי למכור, ודאי שאין זו מחירה, גם אם היו לו סימנים. אלא היא אמרת מבין 20, אבל לשיטת רבונה בר חיננה שעד שהוא בן 20 שנה, אין ממקרו ממקר, אם כן ודאי שבמעשה הנ"ל מדובר, שהמוכר היה בן 20, שאם לא כן, אפילו כשיש לו סימנים, לא חלה המחירה. וכיוון שהיה בן 20, כי בדקו למה יהווה. כאשר יפתחו את הקבר ויבדקו אותו היורשים, אפילו אם לא ימצאו בו סימנים, מה תועיל להם בדיקתם? והתנן, הרי שנינו במשנה במסכת נידת אף ממזיין עמוד ב', שאם היו שני אחים, אחד מהם נשוי ולא היו לו ילדים ומת, ועכשיו יש נידון עם אשתו זקוקה לייבום, הדין בזה, שאם אחיו החי הוא בן 20 שלא הביא שתי שערות שהם סימני גדלות, יביאו קרובי האלמנה שהם המבקשים להתירה להינשא לאדם אחר בלא חליצה וייבום, אז יביאו הקרובים שלה ראיה שהוא בן 20, והרי דינו שהוא הסריס וסריס לא חולץ ולא מייבם. כך לומדים במסכת יבמות בדף ע"ט עמוד ב', כי נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ז' להקים לאחיו שם. ראינו שהבכור אשר תילד היבמה יקום על שם אחיו שמת, וזה שאינו ראוי להוליד אינו יכול להקים לאחיו שם. אומרת הגמרא שם במסכת יבמות בדף חף עמוד א', שכל שאינו מייבם אינו חולץ, ואם כן ההלבנה אינה זקוקה לייבום. מבואר שכל שהוא בן 20, אף על פי שלא הביא שערות, מחזיקים אותו כגדול, ואומרים שמה שלא הביא שערות זה לא מפני שהוא קטן, אלא מפני שהוא סריס, ואם כן מה תועיל הבדיקה ליורשים? כיוון שהמוכר היה בן 20, הרי הוא גדול גם אם אין לו שתי שערות. מתרץ את הגמרא להביא תמר עלה, וכי לא נאמר בביאור המשנה הזו של סריס, אמר רבי שמואל בר יצחק, אמר רב בשמו של רב, והוא שנולדו בו סימני סריס. שאף לאחר שהוא בן 20 שנים ולא הביא שערות, הוא עדיין לא נחשב לסריס, אלא כשיש לו סימני סריס, שמפורשים שם במסכת יבמות בדף פי עמוד ב', שאין לו זקן ושערו לקוי ורח ובשרו חלק ללא שערות, ומימי רגליו אינם עושים קצף, וכשמטיל מי רגליים אין הקילוח הולך למרחוק ושכבת זרות צלול כמיים. אין מימי רגליו מחמיצים ורוחץ בימות הגשמים, ואין בשרו מעלה הבל שחמימות כעין השן, וקולו לקוי, ואין ניכר בין איש לאישה הקול שלו. אם היו לו שערות בזקנו אינו סריס, אלא עד שיהיו לו כל הסימנים הללו. אבל אם לא הביא שתי שערות בזקנו, אפילו אם אין בו רק אחד מהסימנים הללו, אבי סריס. כך אומר הרמ"א באבן העזר סימן קוף עין ב'. מצד שני, גם כשיש בו סימני סריס, אינו בחזקת סריס, אלא כשיהיה בן 20. דהיינו בין יוטט שנים ו-30 ימים. ולכן לא קשה על רבונה בר חיננה, כי אף שהמוכר היה בן 20, מכל מקום כיוון שלא נולדו בסימני סריס, אינו סריס ודינו תלוי בהבאת שערות. אמר רב עדי קנמי, כך מדוקדק גם מלשון המשנה דקטני, נאמר במשנה יביאו ראיה שהוא בן 20, והוא הסריס. הלשון והוא הסריס משמעותה תנאי נוסף, ולא הוראת הדין. והיינו שצריכים להביא ראיה לשני דברים, א' שהוא בן 20, ב' שהוא סריס, כלומר, שיש בו סימני סריס. אבל אם כוונת המשנה הייתה שמספיק להביא ראיה שהוא בן 20 ועל ידי כך הוא בחזקת סריס, היה צריך לשנותה בלשון, הרי הוא סריס. אם כן מסיקה הגמרא, שמע מינה, אכן מוכח כמו שדקדק רבה. גם לאחר שהוא בן 20 ולא הביא שערות, הוא לא נחשב סריס, אלא כשיש לו סימני סריס. בררת הגמרא, וכי לא נולדו לו סימני סריס, וגם שערות לא הביא, עד כמה נחזיקנו כקטן? משיבה הגמרא, תני, שנה רבי חייא, אדם כזה נחשב קטן עד שיגיע לרוב שנותיו, והיינו 36 שנים. שהרי נאמר בתהילים צעדי, ימי שנותינו בהם 70 שנה, נמצא ש35 שנים הם חצי משנות חייו של אדם, ו36 שנה הם רוב שנותיו. מביאה הגמרא את הנהגת רבי חייא לגבי בדיקת סימנים. כי אתה לקמא דרבי חייא, כאשר היו באים לפני רבי חייא לשאול בדבר נער שנתעכב יותר מדי להביא שתי שערות, אי כחי שאם היה רואה שהנער חחוש בבשרו, אמר לאול עברי, היה אומר לעבריו על ידי אכילה ושתייה, ואי עברי ואם היה הנער בריא בשר, אמר לאול חוש, היה אומר לחישו על ידי מיעוט אכילה. הטעם להיצעה הזו, משום דהני סימני שבשתי שערות שהם סימני הגדלות, זימנין דעתו מחמת כחישותה, לפעמים באות על ידי החשה, וזימנין דעתו מחמת בריאותה, לפעמים באות על ידי השמנה. חוזרת הגמרא לדון בדבר התקנה שפחות מבין 18 שנים או פחות מבין 20 שנים, אינו יכול למכור בנכסי אביו. בא אלו הסתפקו בני בית המדרש. תוך זמן, כלפני זמן או כלאחר זמן? שנת ה-18 עצמה או שנת ה-20 עצמה? האם דינה כשנה שלפניה, שאף אם הביא שתי שערות מכל מקום אינו יכול למכור בנכסי אביו, או דינה כשנה שלאחריה, שכבר נחשב גדול לעניין הזה? משיבה הגמרא, רב אמר בשם רב נחמן, תוך זמן כלפני זמן ואינו יכול למכור בנכסי אביו עד שיהיה בן 18 שנים שלמות. ורב אבא רב שילה אמר בשם רב נחמן להפך, שתוך זמן כלאחר זמן ומיד כשמלו לו 17 שנים והתחיל את שנת ה-18 יכול למכור בנכסי אביו. מדקדקת הגמרא במקור השמועה ועד הרבה, מה שאמר רבא בשם רב נחמן שתוך זמן כלפני זמן, לאו בפירוש שיתמר לא שמע אדם שמועה זו מפי רבא, אלא מכלל היתמר, אלא למדו זאת מהמעשה שהיה. דעהו תוך זמן אותו נער שמלו לו 17 שנים ונכנס לתוך שנת ה-18, דאז אלזבי נכסי שהלך ומחר קרקעות שירש מאביו, ועתה לקמד רבא ובאה השאלה לפני רבא כדי שיפסוק אם ימכרו ממכר או לא, אמר לה הוא לא עשה ולא כלום ולא חלה המחירה. מאן דחזה מי שראה את המעשה הזה סבר, שרבא פסק זאת משום שהוא סובר שתוך זמן כלפני זמן, אבל באמת לא היא. אין ללמוד משם כך. משום דעתם באותו המעשה שטות היתירתה, חזבי, רבא ראה בנער הזה שהתנהג בדרך שטות יתירה. דאבק המשחרר לו לעבדי, שהיה משחרר עבדים שלו, וזהו עיבוד ממון בחינם, שאין לו בו שום הנאה, וכיוון שהיה מתנהג בדרך שוטים, אין ממכרו ממכר, אף על פי שהגיע לזמן הראוי למכור בנכסי אביו. עוברת הגמרא לדון בדין נוסף בעניין מכירת קרקעות על ידי נער או נערה. שלח לגידל בר מנשיה, שאלה ביד שליח לרבא, ילמדנו רבינו, תינוקת בת 14 שנה ויום אחד, יש לה סימני גדלות, שאם לא כן, הרי היא קטנה, וודאי שאין ממכרה ממכר בקרקעות. ילמדנו רבינו, תינוקת בת 14 שנה ויום אחד שיודעת בטיב מסע ומתן, מהו שתמכור קרקעות שירשה מאביה, שאף על פי שאינה בת 20, ולמדנו שכל שפחות מבין 20 אינו מוכר בנכסי אביו, ייתכן שכל זה דווקא במי שאינו יודע כל כך בטיב מסע ומתן, אבל זו, שיש בה חוכמה יתרה, שמה יכולה למכור גם שהיא אינה בת 20. שלח לי רבא לגידל בר מנשיה, אם יודעת בטיב מסע ומתן, מקחה מקח וממכרה ממכר. ומה שנקט מקחה מקח אין בזה שום חידוש, כי ודאי שאחרי שהיא גדולה יכולה לקנות קרקעות. הוא לא נקט את המילים מקחה מקח, אלא אגב וממכרה ממכר. כך אומר תוסו דיבור המתחיל, מקחה מקח. למה? כי לא תקנו חכמים שעד גיל 20 אין ממכרו ממכר, אלא משום שאין דעת הנער מיושבת בדרכי העולם, ועלול למכור את נכסיו בזול מאחר שדעתו נמשכת אחר המעות. אבל מי שיודע בטיב מסע ומתן, אין לחשוש לכך, וממכרו ממכר. ורר את הגמרא ואלי שלח לי תינוק. מדוע שאל גידל בר מנשה על תינוקת ולא על תינוק, שהוא בן 13 שנים? משיבה הגמרא שלא הסתפק בהלכה הזו, אלא מתוך המעשה שבא לפניו. מעשה שהיה כך היה, שהיה מדובר בתינוקת. והרי את הגמרא ואלי שלח לי תינוקת בת 12 שנה ויום אחד. מדוע דיבר על תינוקת בת 14 שנה ויום אחד? הרי מאז שהיא בת 12 שנה ויום אחד דינה כגדולה לכל דבר, והיה לו לומר בת 12 שנה. משיבה הגמרא, משום שמעשה שהיה כך היה, שהנערה שמחרה הייתה בת 14. מביאה הגמרא מעשה מהעניין הזה, ועד הרב עליו בפירוש יתמר, אלא מכלל היתמר. את דברי רבה שכך פסק, לא שמענו בפירוש מפיו, אלא מתוך מעשה שהיה. דהו אותו נער שהיו לו סימני גדלות והיה פחות מבין 20, דאז על זווין נכסי אבוע כגידל בר מנשיה, שהלך ומחר קרקעות שירש מאביו וחזקת שהוא יודע בטיב מסע ומתן ויכול למכור, אף שאינו בן 20 שנה, וכמו שנתברר בשם גידל בר מנשיה, ולאחר המחירה, עתה לקמי דרבה, בא אותו הנער לפני רבה, כדי לחזור בו מהמחירה בטענה שאינו יודע בטיב מסע ומתן, ואין מחירתו מחירה. אמרו לקרובי, יעצו לו קרוביו, זיל אכול תמרי ושדי בי קשייתה בי רבה. לך אכול תמרים ואשלך את הגרעינים לפני רבה, ורבה יחשוב על ידי כך שאתה שותה, ויחזיר לך את נכסיך. אבא דחי, הלך היתום ועשה זאת, כיוון שראה הוא רבה עושה זאת, אמר לו, הוא אמר לקונים, זביני לב זביני, אין ממכרו ממכר. כי כתבו להשטרה, כאשר הסופרים שבבית דין של רב היו כותבים שטר פסק דין בשביל אותו יתום, אמרו לי לקוחות, פנו הלקוחות אל היתום ואמרו לו, זיל אימא לרבה. לך ותאמר לרבה דבר חוכמה בשביל שתהיה חכם וחשוב בעיניו. אבל באמת לא הייתה כוונתם, אלא שיבין רבה מתוך כך שהיתום בהחלט יודע בטיב מסע ומתן, וממכרו קיים. וכך אמרו לומר לרבה, כך אמרו ליתום תאמר לרבה. מגילת אסתר, שהוא דבר גדול, רגיל סופר לכתוב בזוזה, במחיר של זוז אחד. ושטר הדמר, שטר פסק דין של אדוני, הוא דבר קטן, רוצה הסופר לכותבו גם כן בזוזה. אז אל אמר לי, הלך יתום ואמר זאת לרבה. כששמע רבה, אמר לו, זביני זביני. כששמע רבה שהיתום הזה הוא בכלל לא טיפש, אמר שממכרו ממכר, משום שרואה אני בו שהוא פיקח ויודע בטיב מסע ומתן. אמרו לי, קרויבי, ישיבו הקרובים של היתום לרבה, אין מזה ראיה שהוא פיקח, משום שלקוחות הגמרו הוא. הלקוחות הם שלימדו לומר זאת, אבל הוא בעצמו אולי היה מבין את הדבר חוכמה מעצמו. אמר לו רב על הקרובים, הרי אנחנו יודעים דמסבר אלי סבר, כשמסבירים לו דבר חוכמה הוא מבין. וכיוון דמסבר אלי וסבר, וכיוון ש... כשמסבירים לו הוא מבין, מידע ידע, הרי הוא חכם ויודע בטיב מסע ומתן. ואיידה עבד אחי, מה שהיה אוכל תמרים ומשליך גרעינים לפניי, על כוחך לא עשה זאת משום שטות, אלא חוצפה יתירה הוא דעה ובי, משום החוצפה יתירה שיש בו. ישנם שלוש שיטות עיקריות בביור הגמרא כאן, ובהם תלוי מהי דרגת החוכמה שביקש רבא למצוא באותו יתום. יש את שיטת הרשב"ם, שאף שבשביל למכור בנכסי אביו צריך שיהיה בן 20, אבל אם יש בו חוכמה יתירה ויודע יפה בטיב מסע ומתן, יכול למכור משהו בן 13 ויש לו שתי שערות. וזה היה הנידון שלפנינו. שיטת היד רמה רבינו יונה ועוד ראשונים, שפחות מבן 20 ובן 18, לא יכול למכור בנכסי אביו, אפילו אם יודע יפה בטיב מסע ומתן. אמנם בנכסים שלא יכול למכור, אלא שיש בזה תנאי שצריך שיהיה יודע בטיב מסע ומתן, וזה הנידון שלפנינו. ושיטת התוספות בדיבור המתחיל לב, שמי שיש בו חוכמה יתירה ויודע יפה בטיב מסע ומתן, יכול למכור בנכסי אביו אף שהוא פחות מבין 20. אבל לגבי הגמרא כאן, כותבים התוספות לאל בדף קנ"ה עמוד א' דיבור המתחיל איתמר, שלא ייתכן לפרש שזהו הנדון, כי אינו נראה כלל שעל ידי שהוא מבין מה שמסבירים, לא ייחשב חכם שיודע בטיב מסע ומתן. אלא מפרשים התוספות שכאן מדובר, שכבר הגיע לגיל שראוי למכור בנכסי אביו, דהיינו בגיל 18. אבל הנידון הוא האם הוא שוטה או לא. בררת הגמרא לגבי הנער שאינו יודע בטיב מסע ומתן ואינו יכול למכור קרקעות, האם הוא ראוי להעיד. אמר רב הונא בריידי רבי יהושע, אף על פי שאמרנו שפחות מבין 20 שנים שאינו יודע בטיב מסע ומתן, אינו מוכר בנכסי אביו, אין זה אלא לגבי מכירה, ולעידות, אבל עניין עידות, עידותו עידות. נאמן להעיד על מה שראה ושמע מאז שהיה מגיל 13, והביא שתי שערות שהרי אינו שוטה. אמר מר זוטרא, לא אמרן, לא אמרנו שנער כזה יכול להעיד אלא לגבי עידות על מטלטלי. אבל למקרקעי לוי, לגבי הנידונים בדבר קרקעות, אינו יכול להעיד. והטעם כמו שמבואר בגמרא לקמן, משום שמצאנו בו שאינו יכול למכור קרקעות. ותוספות מבארים, בדיבור המתחיל לא, שבאמת לא מדובר כאן בעידות על מכירת קרקעות וכדומה, אלא להעיד שכך וכך הייתה שווה הקרקע הזו. וכיוון שנער דעתו קרובה למעות, יש לחשוש שישום את הקרקע פחות משוויה. וזה הטעם הרי שאין ממכרו ממכר, כי חששו שימכור בזול. אבל בעידות על מטלטלין אין לחשוש לכך, שכשם שדעתו קרובה למעות, כן דעתו קרובה למטלטלין, ולכן עידותו עידות. מקשה רב אשי על דברי מר זוטרא, אמר לי רב אשי למר זוטרא, מה ישנה מטלטלי דזוויני זוויני? מה טעם החילוק של קרקעות אינו יכול להעיד, אבל על מטלטלין יכול, וכי משום שדווקא במטלטלין ממכרו ממכר ולכן יכול להעיד, אבל בקרקעות שאין ממכרו ממכר אינו מעיד? אלא מעתה, הדתנן, לפי הסברה הזו, שכל שיכול למכור יכול להעיד, יש להקשות שנינו במשנה במסכת גיטין, דף נ"ט עמוד א', הפעוטות קטנים, בני 6 או 7 או קצת יותר, כל אחד לפי חריפותו, תקנו חכמים שיהיה מכחן מקח וממכרן ממכר, במטלטלין. אך הנמי דעידותן עידות? האם נאמר משום כך שהם יוכלו גם להעיד על מטלטלין? לא שמענו דבר כזה מעולם שבני 6 או 7 יכולים להעיד. אמר לי, מיישיב מר זוטרא לרבשי על קושייתו, אמנם נכון הדבר שקשרות לעידות תלויה ביכולת למכור, אבל לא די במה שיכול למכור כדי שיוכשר להעיד, אלא יש בזה תנאי נוסף. ולפיכך פעוטות, אף על פי שיכולים למכור, אינם ראויים להעיד, משום דעתם, בדיני עידות בעינה, צריך שיתקיים מאמר הכתוב בספר דברים, פרק י' פסוק י' ז', ועמדו שני האנשים, ולשון הפסוק, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב, לפני השם, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם, ובמסכת שבועות דף למד עמוד א' נאמר שהכוונה לעידים ולא לבעלי דינים. כלומר, שני עידים המתאימים להגדרה אנשים ולקה, קטנים, לא מתקיים בהם הדין הזה כי הם אינם נקראים אנשים. וראות עכשיו הגמרא אם יש חילוק בין מחירה למתנה. אמר המאמר ומתנתו של הנער בן 13 שנים ושיש לו סימני גדלות, אף על פי שאינו יודע בטיב מסע ומתן ואין ממכרו בקרקעות שירש מאביו ממכר, מכל מקום מתנתו בהם, הרי היא מתנה. אמר לי רב אשי להמימר, מקשה רב אשי על דברי המימר, ולאו קל וחומר הוא, השתה אומה זביני בא בעניין מחירה שידי חוכמה משום דה מקבל זוזי, הוא מקבל כסף בתמורה למה שמוכר, אמרת דלא, אמרנו שתקנו חכמים שאינו יכול למכור את נכסי אביו משום, דילמה מוזיל ומזבן, שמה ימכור בזול מאחר שהוא קטן ואין דעתו שלמה, אם כן כל שכן שתקנו חכמים שלא יוכל לתת נכסי אביו במתנה, דלא מתי לי ולא מידי, משום שלא מגיע אליו דבר בתמורה, ואין זו אלא דרך שטות. אמר לישיב המימר לרבשי, על קושייתו, ולטעמך שדעתך שהדין תלוי ברווח או ההפסד, אם זווין שווה חמשה בשיטה, אם אחר קרקע ששווה חמש בשש, שיש לו בזה רווח גדול, אך אינמי דזוויני זוויני, וכי יהיה ממכרו ממכר, ודאי שלא, כי לא חילקו חכמים בתקנתם. אלא הטעם שתקנו שאין ממכרו ממכר, משום דקים לו לרבנן, ידוע לחכמים, דיינו כמקר ודעת לגבי זוזי, שהנער הפחות מבין 20 דעתו נוטה אחרי המאות. והיא אמרת זביני, זביני, והיא היה הדין שיכול למכור קרקעות אב, זימנין דמקרקע של איזוזי, פעמים יקרה שהלוקח יקשקש לפניו עם צרור מטבעות, ומתוך שהוא רואה מטבעות, מתווה ונמשך לקבלן אף שאינן בשווי הקרקע. ואז ילמז בין לכול נכסדי אבוה, והולך ומוכר בזול כל הקרקעות שירש מאביו. וכיוון שעל פי רוב מוכן הנער למכור בזול, לא חילקו חכמים, אלא תקנו שאפילו אם ימכור ביוקר, אין מחירתו מחירה. אבל גבי מתנה לא הוצריכו חכמים לתקן זאת. דאילב דאב אלי הנאה מיני, כי אם לא שהייתה לנער הנאה גדולה מהאדם הזה שרוצה לתת לו מתנה, לא אבי יאיב למתנה. לא היה נותן לו מתנה. ולכן אמרו רבנן, תאבי מתנתו מתנה. תהיה מתנתו מתנה בשביל דלאב דולי מילי, שימצא מי שיגמו לו חסד ויטיב לו בכל ענייניו. הביאה הגמרא כמה הלכות לגבי זמן גדלות. אמר רב נחמן, אמר שמואל, נער שבא לקדש אישה וכן נערה שבא להתקדש, והיינו מכוח עצמה ולא על ידי אביה, אין אומרים שכיוון שכבר באו לכלל שנותיהן, מסתם הביאו שתי שערות. ושוב הדינו, על מנת להיחשב כגדול צריך שיהיה בן 13 שנה בבן ו-12 שנה בבת, וגם יהיו לו שתי שערות בזקן התחתון. ובמסכת עידה בדף מבב עמוד א' מבואר, שקטן או קטנה שהגיעו לכלל שנותיהם, יש חזקה שהביאו שתי שערות והרי הם גדולים. ולחזקה הזו קוראים חזקה דרבה, כי ההלכה הזו הובאה בשמו של רבה. אומר המשנה ברורה, באורח חיים סימן, נון ה' סעיף קטן למד א', שרק לגבי נידונים דרבנן סומכים על חזקה דרבה, ולא מצריכים בדיקה, אבל בדבר שנוגע לשל תורה, אין סומכים על החזקה הזו וצריך בדיקה. אם כן אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, נער שבא לקדש אישה וכן נערה שבא להתקדש, אין אומרים שכיוון שכבר באו לכלל שנותיהם, מסתם הביאו שתי שערות, אלא בודקים אותם לקידושין. והראשונים נחלקו מתי צריך לבדוק לקידושין. התוספות בדיבור המתחיל וכי מאחר כותבים שאין צריך לבדוק לפני הקידושין, כי אף אם הוא קטן ואין קידושיו קידושין, אין בזה חשש כל כך, אלא שאם לאחר קידושין אילו האישה קיבלה קידושין מאדם אחר, בזה צריכים לבדוק אם הראשון היה גדול. שעל ידי כך יתברר למי היא מקודשת. כי אם היה גדול ותפסו קידושי ראשון, לא יתפסו קידושי שני. ואם לא תפסו קידושי ראשון, יתפסו קידושי שני. ובודקים אותו עכשיו, אף על פי שעבר זמן משעת קידושיו. ואם מוצאים בו סימנים, אומרים שגם בשעה שקידשה היו בו סימנים וקידושיו קידושין. ואם אין מוצאים לו סימנים וחוששים, שמה היו לו ונשרו, כמו שמבואר במסכת נידה, דף מ"ו עמוד א', שלגבי איסור דאורייתא, חוששים שמה היו ונשרו, והרי מקודשת לשניהם מספק. ומסביר רבי עקיבא איגר, שאף על פי שמצאנו במסכת קידושין דף ע"ט עמוד א', ששמוע על עצמו לא סובר שמעמידים על חזקה דאשתא, לומר שכמו שעכשיו הוא גדול, כך הוא היה גדול אתמול. אבל כאן, שמלבד זה יש חזקה דרבה, כי כיוון שהגיע לכלל שנותיו מסתם היווי שערות, אומרים שגדול הוא למפרע. אילו הרמב״ם הלכות אישות פרק י' א' הלכה ו' כתב, שאין מסין את הקטן עד שבודקים אותו ויודע שהיווי סימנים. אומר האור שמח שהרמב״ם מפרש דברי שמואל שבודקים לקידושין הכוונה כשבא לקדשה. אבל בדיקה לאחר זמן אינה מועילה, שאף אם ימצאו לו שערות, חוששים שעכשיו הם באו בקידושיו אינם, אלא ספק. וכן אומר רב נחמן בשמו של שמואל, לגירושין, כשאיש בא לגרש את אשתו בודקים את הסימנים. וכן לחליצה, כאשר יבם ויבמה באים לחלוץ, בודקים אותם אם הביאו שערות, ולמיונין, בת 12 שנה שרוצה למען, קטנה שמת אביה ואינו יכול לקדשה, תקנו חכמים שאחיה ואימה יכולים לעשייה, וכל עוד שהיא קטנה יכולה למען ויוצאת בלא גט. בודקים אותה, ואם עדיין אין לה שתי שערות, הרי היא קטנה ויכולה למען. ומדובר דווקא באופן שלא בא עליה בעלה לאחר שמלאו לה 12 שנה. אבל אם בעליה חוששים שמה כבר היו לה הסימנים, ורק אחר כך נשרו, וכיוון שכאשר בעליה הייתה גדולה, הרי הם קידושים גמורים, כי ודאי בעל לשם קידושין ושוב אינה יוצאת בלוגת. אבל אם לא בעליה, אף שגם בזה יש ספק שמה היו לה סימנים ונשרו, והרי היא גדולה ואינה יכולה למען, לא חוששים לכך, משום שעיקר העניין שלאחר שהיא גדולה לא יכולה למען, אף אם לא בעליה, אינו אלא מדי רבנן, שתקנו זאת משום האופן שכבר בא עליה, שאז היא מקודשת בביאה מן התורה. וספק דרבנן לכולה. עוד הלכה שאמר שמואל שלמכור בנכסי אביו בקרקעות שירש מאביו אינו יכול אפילו אם הביא שערות. עד שיהיה בן 20. מקשה הגמרא על דברי שמואל שאמר שצריך לבדוק לגירושין. שואלת הגמרא וכיוון דבדקנה לקידושין, לגירושין למה לי? כיוון שכבר בדקנו אותו בשעת הקידושין ומצאנו שיש לו סימנים? כי אם לא, אולי היה יכול לקדשה? אם כן לבדוק אותו שינית לגירושין, למה לי? הלו כבר מבורר לנו שיש לו סימנים. תרצת הגמרא לא נצריכה ההלכה הזו של בדיקה לגירושין אלא לאיבום, לאופן שלא נעשתה אשתו על ידי קידושין אלא על ידי איבום, שבזה ייתכן שנעשתה אשתו ביותו קטן, וכשבא לגרש צריך שיהיה גדול, דתנן, כך שנינו במשנה במסכת נידה דף ממהי עמוד א', בין 9 שנים ויום אחד שבעל יבמתו, כנאה והרי כאשתו, והיא נותן גט עד שיגדל. ובמסכת נידה בדף ממהי עמוד א' מבואר, שעל ידי שקטן בעל יבמתו אינו נעשית קנויה לו לגמרי, ואינה נפטרת ממנו בגט בלבד, כמו אחרי כל יבום רגיל, אלא צריך גם חליצה מלבד הגט. ורק אם גדל בשנים והיו לו 2 שערות ובא עליה שוב, אז נעשית אשתו לכל דבר ויכול לפותרה בגט בלבד. אצלנו בסוגיה לא מדובר שבא עליה לאחר שהגדיל, שהרי צריך שיתברר שהיה גדול בשעת ביאתו. וכיוון שכן, למה צריך לשוב אל לבותקו כשבא לגרשה? אלא ודאי מדובר שלא בא עליה לאחר שגדל, וצריך לתת גט ולעשות חליצה, והוא לא יודע אם הוא גדול או לא, לכן הוא לא נותן גט עד שיתברר שהוא גדול, ולפיכך צריך לבותקו. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי שמואל. מה שאמר שמואל שבודקים סימני גדלות לעניין חליצה, לא בא לחדש בכך שצריך לבדוק את האיש, זה ניתן ללמוד מתחילת דבריו, שאמר שצריך לבדוק אותו לעניין גירושין, וודאי שכמו כן צריך לבודקו לעניין חליצה, אלא כוונתו לאפוקי, להוציא משיטתו של רבי יוסי. דאמר, במסכת נידה דף נ"ב עמוד א' ובמסכת יבמות דף קופי עמוד ב', קטן אינו חולץ, משום שאיש כתוב בפרשה של חליצה. נאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ז', ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבנתו, וממילא קטן אינו נקרא איש, אבל אישה שלגביה אין גילוי בתורה, יכולה לחלוץ בין שהיא גדולה ובין שהיא קטנה. כך סובר רבי יוסי. כמה שמלן, בא שמואל להשמיע בדבריו, דמקישין הנישה לאיש, שכן מקישים ומשווים את דיני האישה לדיני האיש, שהרי שניהם מוזכרים באותו הפסוק, שנאמר ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, ועלתה יבמתו השערה. לומדים מכך שלדיני חליצה, שכמו שהאיש הוא גדול ולא קטן, כך יבמתו צריכה להיות גדולה ולא קטנה. כדעת חכמי במשנה במסכת נידה בדף נ"ב עמוד א', ודלא כרבי יוסי הסובר שאפילו קטנה יכולה לחלוץ. המחלוקת היא דווקא לעניין חליצה, אבל לגבי ייבום, שנינו במסכת נידה דף מ"ד עמוד ב', שקטנה בת 3 שנים מתייבמת. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומה שאמר שמואל שבודקים אם הביאה 2 שערות לעניין מיונין, אמר זאת לאפוקי להוציא משיטתו של רבי יהודה. ואמר רבי יהודה במשנה במסכת נידה דף נ"ב עמוד א', יכולה אישה למען אפילו לאחר שהביאה 2 שערות, עד שירבה שחור, עד שיגדלו 2 השערות ויהיו ארוכות ושוכבות, ונראות כמו שריבה השחור, כלומר שנדמה כאילו יש שם הרבה שערות. כמה שמלן, לכך בא שמואל והשמיע בדבריו שצריך לבדוק אם יש לה 2 שערות, ואם מצאו בה אפילו 2 שערות קצרות, אינה יכולה למען, דהיינו כדעת חכמים במשנה שם, ודלא כרבי יהודה הסובר שאפילו אם נמצא בשתי שערות יכולה למען אם הן קצרות. ומה שאמר שמואל שאינו יכול למכור בנכסי אביו עד שיהיה בן 20, אמר זאת לאפוקי להוציא משיטתו של מאן דאמר לאל בדף קנ"ה עמוד א', שאינו יכול למכור עד שיהיה בן 18. פוסקת הגמרא הלכות לגבי כל הנידונים שהוזכרו לאל מדף קנ"ה עמוד ב', והלכתה לגבי מה שנחלקו האמוראים לאל, אם נער יכול למכור בנכסי אביו רק כאשר ימלאו לו 20 שנים, או מיום שהתחיל את שנת ה-20, שתוך זמן, בתוך שנת ה-20, הרי הוא כלפני זמן, כמי שאינו אלא בן 19 שנה. והיינו שאינו יכול למכור בנכסי אביו עד שימלאו לו 20 שנה. והלכתה כגידל בר מנשה, כלומר, כמו ששאל גידל בר מנשה מרבה והשיב לו, שאם הנער פיקח ויודע בטיב מסע ומתן, יכול למכור קרקעות שירש מאביו, מאז שהוא בגיל 13 שנים, ויש לו 2 שערות ולא צריך להמתין עד שיהיה בן 20. והלכתה כמר זוטרה שאמר לאיל, שנער פחות מבן 20 ואינו יודע בטיב מסע ומתן, אינו יכול להעיד לגבי קרקעות ויכול להעיד לגבי מטלטלים. והלכתה כהמימר, הלכה כהמימר שאמר לאיל, שנער פחות מבן 20 שנה ואינו יודע בטיב מסע ומתן, אף על פי שאין מכירתו בקרקעות שירש מאביו מכירה, מכל מקום יכול ליתן קרקעות במתנה. והלכתה כרב נחמן אמר שמואל בכולו, בכל הדברים שהובאו לאיל, שצריך לבדוק אם הביאו שערות לעניין קידושין ולעניין גירושין, וכן צריך לבדוק גם את האיש וגם את האישה אם הביאו שערות כשבאים לחלוץ, וכן צריך לבדוק קטנה שבאה למען, שאם הביאה 2 שערות אינה יכולה למען, וכן הלכה כמותם בדין שאמר שנער אינו מוכר בנכסי אביו עד שיהיה בן 20. מוריי ורבותיי, אחיי וראה, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומי, דף קנ"ה ממסכת בבא בתרא, עם 6 שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא כלי לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, ממתי קטן מוכר בנכסי אביו במטלטלין? שאלה שנייה, ממתי קטן מוכר בנכסי אביו בקרקעות? שאלה שלישית, אדם שלא הביא סימני סריס, ממתי נעשה גדול? שאלה רביעית, מדוע ביטל רבה את מכירתו של הבן שהיה בתוך הזמן? שאלה חמישית, לגבי איזו עדות קרקע נאמר שבין י"ג שנים אינו נאמן, אנחנו מחפשים את התשובה בתוספות. השאלה האחרונה, דף קנ"ה, מדוע לא מועילה עדות פחות מבין י' ג' שני. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני ב' בתמוס תשע"ז, סיימנו כאמור בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד את דף קופנו נאי ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ג' בחודש תמוז תשע"ז, ונלמד את דף קופנו נוו ממסכת בבא בתרא, מרחק 20 דפים ו-20 ימים עד לסיום מסכת בבא בתרא כולה. השתבח שמולד. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.